יום שני, פרשס בעלו יסחו. היום רבותיי, אנחנו מתחילים עם סיפור, עם דברים על הגאון רב דב ודמן, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת כנסת חזקיהו, שנפטר לפני 6 שנים. יש פה דברים מאוד מעניינים עליו, כתבה שהיה בזמנו ביתד נאמן. הגדלות שלו בתורה, של הגאון רב דב ודמן, כגודל הגדלות בתורה, ככה היה גודל הנבנתנות שלו, פשטות ההליכות. היה רגיל גם ברום מעמדו כראש ישיבה, להרים כל טלפון ציבורי שהיה מצלצל, שהיה עובר בקומה של הישיבה. פעם התקשרה הבת שלו לבקש שיקראו לו. שיקראו לו, בדיוק אז הוא עבר שם. הוא הרים את הישיבה, הוא שאל את מי מבקשים, אז היא שמעה את הקול של אבא שלה. אז היא אמרה, אני לא מבינה, לא התקשרתי, לאן התקשרתי, הביתה? אז הוא אמר, לא, אני התקשרתי לישיבה, אבל אני הרמתי את השופרת, אני אקרא מיד לבעלך. אנשים התפלו מאיך הוא מתנהג ככה, זה לא מכובד, לא מתאים לו. אז הוא אמר, פשטות, הרי אם מתקשרים, סימן שצריכים מישהו. כמו שכשדופקים בדלת, אז פשוט שאם אפשר, אז הולכים לפתוח מיד, ולא משנה, אני פותח את הדלת. ככה גם בעניין הזה, אם מישהו צריך עזרה, מה, אני לא אסייע לו בבוקשו? רוב שנותיו, כשהוא היה מגיע לישיבה, היה מוריד את הפרק, מתיישב בספסל האחרון, מתעמק בלימוד. אחד הימים הגיע איזה בחור צעיר לבדוק את הישיבה, והוא התיישב לידו והתחיל ללמוד, תוך כדי שהוא מסתכל על הישיבה, על ההתנהלות. ואז הוא ניצל את ההזדמנות שרב דוד ישב לידו. אולי עד השדה הראשי, וכמובן. היה נראה לו אחד ששייך לישיבה, והוא התחיל לשאול את השאלות על הישיבה. כשרדובד בפשטות, עונה לו על כל שאלה. בסוף שהוא שאל אותו מה התפקיד שלו בישיבה, אז הוא השיב לו בפשטות, אני מסדר מה שצריך, אם חסר למישהו אוכל, אני דואג לו, אם חסר מיטה, אני דואג לו. אם צריך שיגידו שיעור, אני גם אומר את זה. רק אחרי מיירי, כשאותו בחור מבחין ברדובד שיושב צמוד לחזן, הוא גילה שהאיש שילדו ישב במשך הסדר, זה היה ראשי בכבודו ובעצמו. אז הוא נדם לגודל הפשטות שלו והחוכמה שלו. פעם אמר לו איזה אחד הבחורים שהוא מתקשה בשמיעה, אבל הוא רוצה להיכנס לשיעורים. אז הראשי ושאל אותו, השיעורים, אמר לו, שיעורים נודעו בייחודיות שלהם. אז הראשי ושאל אותו בעדינות, איך הוא יכול להבין את השיעור, אם הוא לא שומע כראוי. אז הוא ענה לו שהוא קורא, שנתן לו מתנה, הוא קורא היטב שפתיים, וככה הוא יכול לקרוא, את השפתיים של ראש ישיבה. למחרת שהבחור, שרב דוד הגיע לאמור להגיד את השיעור, אז השפם שלו היה מקוצץ. במשך כל אותו שנה, הוא הקפיד על זה כדי שאותו בחור יוכל להבין את השיעור כראוי דרך קריאת השפתיים. אחד האברכים הבחין איזה בוקר אחד ברב דוד שיוצא מהבית, זמן מה לפני התפילה, בליווי של איזה יהודי מרושל, לבוש בגדים בלויים, ככה הולך איתו ברחוב ליד הישיבה. זה היה לפלא, מה יש לאותו אדם מביאו לראש ישיבה ככה בשעות מאוחרות. הולך איתו ביחד לכפר לאסוף כסף בשביל הבת שלו, שהתחתנה הבת של אותו אחד. הוא סיפר על הקשיים שלו, ורב דוד פשוט ליווה אותו לבתים הסמוכים ואמר לו שאם הוא יתלווה אליו, אז בטח הוא יוכל להשיג יותר כסף. אחרי זה הוכניס אותו לבית שלו, דאג לו לארוחת שינה, הפציר בו שישאר לישון, ומיד עם שחר הוא ליווה אותו לתחנת אוטובוס להראות לו את הדרך. בו בזמן, שנזכה שיתדבק במידות האלה. אנחנו מגיעים למדור פניני הפרשה, על פי השם איסו, בני ישראל, ועל פי השם יחנו. בעלון הנפלא נר לשולחן שבת, יש שם מייסם, תמיד חוכם, שנסע מירושלים לאסוף כסף לחוץ לארץ, נסע לחוץ לארץ לאסוף כסף לישיבה. במטוס הוא פגש את הגאון רב דב סגל, המשגיח. טוב, כמובן שהתחיל לדבר בלימוד. תוך כדי הדברים הוא אמר לו שזה הפעם הראשונה שהוא נסע לחוץ לארץ לאסוף כסף. הוא סיפר לו על החששות שיש לו בלב, פעם ראשונה. אמר לו רב דוב, אני אתן לך עצה, שאתה נכנס לגבירים לבקש מהם תרומה, אל תדבר אל הגביר, דבר אל הקדוש ברוך הוא ישירות, הגביר רק שומע. ואכן אתה אותו תלמיד חוכם עשה כדבריו, והוא ראה ברכה מיוחדת, ובכל כתובת הוא באמת קיבל סכום יפה. ובזמן שהוא היה שם מחוץ לארץ, אז הוא הגיע לאיזה אדם עשיר מהמכרים של המשפחה, שכשנתנו לו את הכתובת בארץ, אז אמרו לו, תדע לך שהוא מאוד מעריך אותך. אז הוא כל פעם דורש בשלומך, בשלום המשפחה. אז אמר אותו תמיד חוכם ששם הוא הרגיש כבר שהוא מגיע בזכות עצמי, אני אדבר אליו כמו חבר. אלמן נכנס לבית, באמת הוא כיבד אותי, שאל בשלומי וכו' וכו'. והוא אמר שבאמת הוא רוצה להשתתף ולזכות בהחזקת הישיבה. הוא אמר אותו תמיד חוכם, הרגשתי שיש עם מי לדבר. דיברתי אליו כחבר שיעזור לי, ואז שסיימנו, הוא הוציא מהכיס שטר של $5 ונתן לי. על פי השם יחנו, על פי השם יסור. אנחנו מגיעים למדור הנפלא, קניין חוכמה, סיסורים. יש פה מתוך שיעורי רבי משולם דוד הלוי על התורה, יש פה משהו מאוד מעניין. רבי משולם דוד הלוי, של הוויצ'יק, אז הוא סיפר שבירושלים בדור הקודם, יכלו לראות דמויות של נקייה הדעת, אנשים שלא היה להם כלום מהעולם הזה, והם פשוט עסקו כל ימיהם בתורה, עסקו כל ימיהם בתורה, בתוך צדקות גדולה. הוא הזכיר את החברוסה, שהיה בן רב תודרוס הרשלר, ורב יהודה הולצמן, שהיו יהודים גאונים וצדיקים, שהם חיו בפשטות מופלאה, חיי דלות ועניות, והם גדלו כל הימים בתורה, כשלא מעניין את הצורכים הגשמיים. וככה עוד דמויות כאלה שלא ראו במקומות אחרים, אנשים שממש לא עליהם בעולם הזה שום דבר, חוץ כל ימיהם מידע בצדקות והגיע בתורה. הוא אומר, היום כבר נשתנה, כל אחד צריך את הקום שלו, את העניינים שלו, נוחיות, הנוגע העולם. הוא אומר, איך אנחנו בטוחים שישאר כל כך משהו בעולם הבא, אחרי מה שאנחנו לוקחים מהעולם הזה? הרי כנגד כל הנאה שאדם נהנה בעולם הזה, מנקים לו מהשכר בעולם הבא. ואז הוא סיפר שלפני, הסיפור היה לפני בתפשין דלד, סיפר לו אחד מיושבי בסמדרש, שהגיע לבדון מארצות הברית, רוצה לקנות לו מקרר. רוצה לקנות לו מקרר, שיהיה לו, לאחיין שלו מקרר. הוא לא הסכים. הוא אמר, הרי כל הנאה בעולם הזה, זה יוריד לו מהטוב הצפון בעולם הבא, הוא לא רוצה שיחסר לו שום דבר. כך היו חיים בדור הקודם, ברגשה תמידית. שמה שלוקחים מפה, זה על חשבון שם. אז אם לא רדפו כל כך אחרי עולם הזה. הוא ממשיך ומספר שהוא זוכר בבריס, שאולי היה מושג של מים הברז, זה אשב מים. בחורף כשקמו, אשב מים שמחלק לכל בית, בחבית שעמדה מחוץ לבית. בחורף כשקמו, רצו לטול ידיים, הוא צריכים לשבור את הקרח מלמעלה, כדי להגיע למים. המים, נו, אתם תראים לעצמכם שהם לא יהיו חמים. ממש הרגישו איך שהם חותכים את הידיים. אמר שסיפרו לראשונה שיש בווינה, יש בווינה ברז שיוצא מים מהקיר, אף אחד לא האמין לזה. כשרצו לשתות כוס תה, מה היו עושים? הייתה קופסה קטנה עם 4 חורים, הכניסו למטה עצים, הדליקו אותם, וכך הניחו מעל זה כלי מים שהתחממו. נו, בחורף העצים היו רטובים, עד שהצליחו לעשות את האש לקח הרבה זמן, הבית התמלא שם. אומר, לעשות כוס תה לוקח 20 דקות. כמובן שביסקיסי גם לא היה כמו שיש היום, סוף החצר, רחוק קצת מהבית, הייתה איזו חפירה, אפשר לתאר איזה מאוס זה היה, בחורף היה פחד גדול הלכת של משעות הלילה. ועם כל זה אמר רבי שלום דוד, פנים של האנשים היו שמחים יותר ממה שהם היום, עם כל השפע. הוא גם סיפר שבבית, מאור לא הסכים להכניס מקרר, השתמשו בבלוקים של קרח, עד שקרה משהו שהסכימו לזה, מה קרה? היה פעם אחת, שבס ושבועס, כמו שהיה לנו השנה. החום היה מאוד גדול, שבס ושבועס, צומחים אחד לשני כמובן. החום היה מאוד גדול, והלכו לחפש חתיכת קרח, לשמור על הדגים, שיחזיקו יומיים. אבל כבר לא היה אפשר להשיג קרח. הוא אומר, צריכנו לנסוע לגבעת שאול, שם היה בית חרושת של קרח. ורק סמוך לשבת, השגנו את חתיכת קרח, אבל החתיכה הזאת נמצא באמצע היום כבר. והאוכל לא נשאר בטריות שלו, התקלקל, לא ידעו שזה התקלקל. ואחרי שאכלו ממנו, היה לי כולם חולים מעיים. וכשמורון הבריס קרוב ראה שזה כבר יכול להביא לידי חולי, אז הוא הסכים להכניס לבית מקרר חשמלי. כאן באופן של הבישול אצל הבריס קרוב, זה היה פתילי על נפט, היהודי חדשורה איך צריך לתוח כל פעם שמבשלים, אז הוא הלך קנה קיריים של גז עם שלוש להבות ונתן איזה מתנה לבריס קרוב, אבל כמובן הוא לא הסכים להשתמש בזה, אלא זה לבוידים, שם זה היה מונח עד שהוא נפטר. והוא אמר לנו אז, תדעו לכם, כל הנאה מיותרת שאדם פה נהנה בעולם הזה, מורידה ומנקה לו מהחלק ששמור לו לעולם הבא. הוא אומר, לא רק בדורות הקודמים, אפילו בדור הזה גופה, אי אפשר להשוות, זה בני התוירה שלפני כמה עשרות שנים, לבין הבני תורה של היום. הוא אומר שבשנה, הוא זוכר שבשנת תשי"ד, ואילך, במשך כמה שנים, הייתה ברוך השם רוח של עלייה בתורה, בעירת שמיים. באמת היה הרבה בני תורה שמעשו בעולם הזה ולמדו מתוך הדחק. והרבה בני תורה גרו בדירות עם מטבח משותף לכמה משפחות. וגם אבי סקיס היה מחוץ לדירה, כל השאיפה הייתה לגדול בתורה ויראת שמיים. הוא מספר שבאותם שנים הוא היה פעם שליח להעביר כסף לאיזה אברך שהיה גר בשוק מהשערים. הוא אומר, הלכתי לדירה שלו, זה היה ממש חורבה, המדרגות היו שבורים. המדרגות היו שבורות, הדירה עצמה בכלל אפשר לתאר, לא היה שום צורה של דירה. הוא אומר, רציתי למסור לו את הכסף, זה היה 20 או 30 לירות שטרלינג. הוא בשום אופן לא רוצה לקבל את הכסף, הוא אמר שיש לו מספיק, הוא לא צריך. ובשום אופן לא הצלחתי לשכנע אותו, והייתי צריך לחזור בלי למסור את הכסף. ככה היו הרבה בני תורה. הוא מסיים בסיפור שסיפר לו אחד שלמד בברנוביץ', ששם לא היה חדר אוכל בישיבה, אלא אחרי יום עם תוג. כל היום אוכלים אצל בעל הבית אחר, והוא הצליח. אותו אחד סיפר לו שהוא הצליח לסדר כמה ימים בשבוע, אבל יומיים בשבוע לא היה לו סידור קבוע. יום אחד שאל אותו המשגיח, הצדיק רבי סולייקר לובשנסקי, מה קורה איתו, איך הוא מסתדר? אמר לו, ברוך השם, בסדר, חוץ מזה ששתי ימים, אין לו איפה לאכול. כשרבי סולייקר שמע את זה, אז הוא רקע ברגלו על הרצפה והוא צעק, האם הישיבה נעשתה כדי לאכול יומים, או שהיא נעשתה ללמוד תוירה? עכשיו, כשמספרים כזה סיפור, צריך להוסיף מיד, שרבי סולייקר היה רחוק מאוד מלהיות אכזר, לאדרה ואדרה, והיה לו לב רחום מאוד. אז הוא צעק כדי לחנך אותו, שעיקר מה שנמצאים בישיבה, זה כדי ללמוד. צריך להבין שכשהוא שואל אותו מה נשמע איתו, אז הוא לא מתכוון לעיני אכילה, הוא מתכוון לעיני הלימוד, לעיני הרוחניות. אך, דברים מחזקים ונפלאים. אנחנו אומרים בפרשה, נקרא בעזרת השם בתורה בשבת, שוטו העום ולא כתוב, ותוכנו ברחיים, הודחו במדוחו. אומר הזוהר הקדוש, שוטו עום ולא כתוב, שטיה ודו. זאת אומרת שויטים, שוטים שהשתתחו על הארץ לאסוף את המן. ולמה? כי הרי מה ששייך לאדם, מסביר יוסף חיים זוינפלד, מה ששייך ומיועד לאדם, אז יבוא לו בנקל עד שאפילו לא צריך להתכופף. כך אומר יוסף חיים זוינפלד בחוכמת חיים. סיפר הגאון רב אברום יפן זצ"ל, היה איזה בחור, כישרונות חלשים. הוא מתקשה ממש בדברים הכי פשוטים, כולם רחמו עליו, רחמו עליו עכשיו, רחמו עליו מה יהיה בסופו, אפילו בעל מכולת הוא לא יוכל להיות. ובסוף רבותיי, העיר רעשה, הוא זכה בגורל, זכה בלוטו של אותם ימים, 5,000 רובל, זה היה הון עתק. הוא מילא נכון את המספרים. 300, שלוש מספרים, מילא אותם נכון. אז כולם תמו איך הוא הצליח, אז הוא הסביר שבאמת מעולם לא עלה בדעתו להשתתף בהגרלה. אבל בחלום הלילה ראיתי את המספרים 17, 18, 370. אז הבנתי שזה המספרי המזל. אז אנשים אמרו, רגע, אבל היה רק שלוש מספרים לנחש, אז זה בכלל לא המספרים האלה. אומר, כן, אתם לא מבינים, אני צירפתי את המספרים האלה, יצא לי 415, אז מילאתי 415. אז אמרו לו, רגע, אבל התוצאה זה 405, לא 415. אז הבחור התאכזב ואמר, ככה, איזה מזל שאני לא יודע חשבון. כולם ריחמו עליו שאפילו חשבון הוא לא יודע, אבל הוא בסוף התעשר מזה שהוא לא יודע חשבון. מזה למד הגאון רב אברום יפן. אנחנו לא יודעים מה טוב ומה רע, החיסרון עלול להתברר כמעלה, ולהפך, המעלה לא התברר כחיסרון. אז אם אין לנו אלא ללכת בתום, ומי שהולך בתום, ילך לבטח. עכשיו אנחנו מגיעים למדור היחסית חדש, המדור הנפלא, שוט יומי. שאלה עם תשובה משלחנו של הרב גאון רבי מרדכי לוי שוורצבורג, מאיר אורו בנאות שמחה מודיעין עילית. שאלה, קיוסק מוכר סיגריות, והוא מודיע שמי שקונה באשראי, אז הוא מוסיף שקל. האם זה ריביס? אז התשובה, שכשמשלמים באשראי, אז המוכר מקבל את הכסף מהחברה של האשראי אחרי כמה שבועות. לא מיד, ככה זה היום. ואם הוא גובה בגלל זה שקל יותר, אז הוא עשו משום ריביס. הוא אומר, באמת במודיעין עילית יש כמה קיוסקים שעשו יותר ריסקי בגלל זה, תלו אותו בחנות. אכן, מותר למכור, למותר, סליחה, למוכר לגבות את העמלת האשראי, כיוון שזה אלו הצעות שלו, הרי בדרך כלל העמלה של האשראי, היא לא יותר, הם לוקחים משהו, אמנם לא לוקחים, לא, הסכום שהם לוקחים הוא לא גבוה, לא יותר מ2%, אז באמת חשוב להיזהר שבכל קנייה באשראי דורשים תוספת, שאם זה עובר את ההוצאות, זה אסור משום ריביס. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו מגיעים למדור הנפלא דפרים בהלוכה. קריאה של נייר בדרך תיקון, ושלא על מנת לחבר אותו, היא אסורה מדאורייתא ומדרבנן. ומדוע לא התירו מלאכה שלא צריכה לגופה מפני כבוד הבריות? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, תוכלו לשמוע בשורה הנפלאה של רבי זילברשטיין שליט"א בשלוחה אחד. בואו נלמד גם אנחנו את ענייני הדפנים בהלוכה. מה מותר להכתחילה להניח על גבי פצע מדמם בשבת? נחלקו הפוסקים אם מותר להניח בגד או מגבת על גבי מכה שיוצא מן הדם. יש שאוסרים בגלל שהוא צובע את הבגד, ויש מקילים. במקום הדחק אפשר להקל בזה בגלל שזה צפייה בדרך לכלוך. ולכן, אם אפשר לשטוף תחילה את הדם, במה אני צריך לעשות ככה? ואם אי אפשר לשטוף אותו, מותר להניח על המטפחה של בד. ויש אומרים שגם אלה שאוסרים, גם אלה שאוסרים, הם לא אוסרים את זה רק בסוג של בת שרגילים לצבע אותו לפעמים, אבל לא בת שלא עומד לצבע בכלל. ולדבריהם, אם מותר להניח לכתחילה תחבושת, פלסטר או נייר טישו וכדומה על גבי הפצע. מי שקורא יריעה של בד או נייר וכדומה בשביל לחזור ולחבר אותם, זה עובר על איסור מלאכת קריאה. אבל אם קורא את זה בדרך דאורייתא, אבל אם קורא את זה דרך השחוסה וקלקול, זה כבר איסור דרבנן. והקורא שלא על מנת לחבר, אבל לא עושה את זה בדרך השחוסה אלא בדרך תיקון, יש בזה מחלוקת בראשונים, זה איסור דאורייתא או דרבנן. והמשתמרו המכריע, שבמידה והוא הופך את שני חלקי הירייה או הנייר לראויים לשימוש בשבילו, אז הוא עובר באיסור דאורייתא. ואם על ידי הקריאה הוא מתקן רק את אחד החלקים לשימוש, אז יהיה אסור מדרבנן, בגלל שזה נראה כמו עסק כלי. וייתכן, ייתכן שעובר גם על דאורייתא, על איסור מכה בפטיש. במספר מקומות רבותיי מצאנו שחכמים התירו איסורי שבת, דרבנן, מפני כבוד הבריות. למשל, לצורך ניקיון הגוף, ניקיון הבגדים, העברה של מת ממקום למקום, ועוד כל מיני עניינים. האיסורים שהותרו, כל אחד במקומו ועל פי השיטות השונות, כן? זה טלטול מוקצה, הוצאה לקרמליס ואמירה לגוי. אבל עשייה של מלאכת דאורייתא, גם בצורה שאין הצליחו לגופו, את זה חכמים לא התירו לצורך כבוד הבריות. כי היא חמורה משאר איסורים דרבנן. ועוד, שיש מי שסובר שהיא אסורה מדאורייתא. ומי שעובר ביתר על איסור דרבנן מפני כבוד הבריות, נחלקו הפוסקים אם הוא טעון כפרה על זה. עד כאן בעניין דפרים בהלוכה שנלמד היום שי"ד סעיפים סעיף ב' וו' וב' ועלה ו' וכו'. ואנחנו מגיעים למדור ואנחנו נזכר עכשיו מה שלמדנו אתמול. חפץ של יתר שמונח מתחת לערימה של חפצי מוקצה, חלק ממנו בולט החוצה, מותר למשוך את זה מתוך הערימה, למרות שעל ידי זה מה יקרה? כל החפצי מוקצה יטלטלו מעליהם והם יזוזו. בצל או צנון שמונחים על גבי האדמה והשרישו בה, אסור לקדוש אותם בשבת מדאורייתא, בגלל איסור טוילס, שהוא תולדה של מלאכת קויצה. דין בוסס דובר האוסור נאמר רק שהמטרה של הנחת המוקצה היא שחפץ היתר ישמש לו כבוסס. אבל אם המטרה היא שהמוקצה ישמש את חפץ היתר, אז החפץ של היתר לא נחשב כבוסס. ואנחנו נזכר עכשיו מה שלמדנו לפני 100 ימים. האם מותר לצאת בשבת לרשות הרבים עם תווית של מכבסה? תווית של שם יצרן או של אורות הכביסה שתפור לבגד, או תווית של האישור מעבדה לבדיקת שעטנז, שזה מוצמד היטב לבגד ואין בדעתו להסיר אותם, יהיה מותר לצאת איתם לרשות הרבים בגלל שהן תפולות לבגד. אבל תווית של מחיר שנותרה מוצמדת לבגד, היא לא בטלה לבגד כיוון שמתפידים להסיר אותה ואסור לצאת איתה. ותווית של מכבסה שמוצמדת היטב לבגד, אם הוא לא מקפיד להסיר אותה, כגון שהיא מוצפדת במקום נסתר או שולי, מותר לצאת אל הרשות הרבים. אבל אם הוא מקפיד, הוא מקפיד להסיר אותה, למשל, בגלל שהיא מוצמדת במקום גלוי וזה פוגם בנוי של הבגד, אלא הוא רק שכח לעשות את זה, אז באמת זה יהיה אסור לעשות את זה. אז יהיה אסור לצאת איתה. דף היום מתלמוד בבלי. מהי אם נכנסת למשיחה? ואילו אנשים אינם לרצון לפני השם. ועל מה נאמר דרוש וקבל שכר? על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת סבוכין דף מיני. ועכשיו רבותיי אנחנו מגיעים למדור הנפלא חפצים בחיים. כולנו חפצים בחיים רבותיי, בואו תצטרפו לנו ללמוד הנפלא, הלימוד היומי בספר חפץ חיים. בסעיף י"ב מהפתיחה של לוין שנלמד היום, חפץ חיים אומר שאדם גורם על ידי הסיפור שלו לחזק או להמשיך מחלוקת, אז הוא עובר גם בלב שלו יהיה ככורך והדופה, שזה הזרת שלו להפסיק במחלוקת. ובהגאות ברמיים חיים, החובץ חיים כותב שהוא נקט כדעת הסמק ורבי ניוינה, שהם למדו שעליו הזה נאמר על כל מי שמחזיק במחלוקת, מכל סוג. הוא מציין לרמב"ן, בספר המצווה, שהוא חולק, הוא סובר שזה נאמר רק למי שחולק על כהונה. הוא אומר שזה לא ש... אבל הוא אומר שזה לא שייך שבט נרן הכהן. מדרבנן דרשו את זה באסמכת על כל מי שמחזיק מחלוקת. רבי אורי מוסופי מציינים שיש עוד דעות בראשונים, שהפסוק הזה לא נאמר בכלל בתורת הזרה ולאו, אלא הוא גילוי של התורה על העונש שראו לבעלי מחלוקת. ואכן בהמשך החפץ חיים כותב, בשער הזכיר בשמיר סלושן, שגם לדעות האלו, אם הוא נשבע להחזיק במחלוקת, אז זה בכלל נשבר לעבור על המצווה, שיש כמה פסוקים בתורה שמרמזים על עוון המחלוקת, ולכן נראה שהוא ישאל על שבועתו. עוד הסבר על הפסוק הזה בדרך הדרש, יש בספר עלי באר בשם רב חיים בריסקר. ולא יהיה ככוח והדוסי שזה בא ללמד, שלא תהיה עוד מחלוקת כל כך ברורה, כמו מחלוקת כוח והדוסי, שצד אחד צדק והשני חייב. ולכן צריך להתגלם למחלוקת, אי אפשר לדעת אם יהיה צדק. הבן של החפץ חיים מביא בשם, הוא מביא עוד משהו בעניין החומרה וגנות המחלוקת בשם התלמיד של החפץ חיים, הגאון רב טוביה, הבד לונה, בזמן שהיה מחלוקת בישיבת רבין, אז החפץ חיים זה מאוד הפריע לו, נשברה רוחו, והוא נכנס אל הישיבה והוא דרש במשך שעתיים במהירות נפש על עוון המחלוקת, והוא אמר שהוא לא הביא בספר שלו דברי הרמב״ם החמורים על בעלי מחלוקת ולשנורי, שמה הרמב״ם כותב שם? ואלה שאלה הם חלק כל הלמה בו, אלא מכרוסים ואויבדים ונידוינים על גוידל רישום וחטוסום לאוילום ולאול מהאלומים. ומי הם? אמינים, אפיקורסים וכולי. הוא בל לשנורי. אמר החפץ חיים, למה לא כתבתי את זה? לא רציתי להטיל כזאת פצצה על הציבור, ככה מתבטא החפץ חיים. ועל פי האמת, כיוון שהרמב״ם הפוסק, הרמב״ם אומר את זה להלוך, אז זה ככה הדין. ולא יועיל לבעלי המחלוקת שום עצה וזכות. והוא אמר לבני הישיבה שעם כל החביבות שלו לא עמדתו אירו, מוטב לו שיעבדו אפילו 70 ישיבות ושייכנס בחבורת כת בעלי מחלוקת ולשנורו. עד כאן הדברים הנפלאים, במדור הנפלא, חפצים בחיים, חפץ חיים יוני. ואנחנו מגיעים למדור המוסר היום עם סילס ישורים, פרק א', אומר המסיד זה שורם שעיקר המציאות של האדם בעולם זה לקיים מצוות, לעבוד, לעמוד בניסיון. וכל הענות העולם זה צריך לעזר ולסיוע, שיהיה לו נחת רוח וישוב הדת, שיוכל לפנות את ליבו לעשות את מה שצריך. ואומנם אומר המסיד זה שורם, היה רואי שכל הפניות שלו תהיה רק לרבוני שלנו, בלי שום תכלית על כל מעשה, עם קטן, עם קטן ועם גדול, עם קטן ועם גדול, אלא להתקרב ולשבור, להתקרב לרבוני שלו, אלא לשבור את כל המחיצות שמפסיקות בינו לבין קונו. זה מה שהיה רואי, והוא אומר, כל מה שהוא יכול לחשוב שזה ימצאי לקורבה הזאת, ירדוף אחריו וירחז ולא ירפה. ומה שהוא יכול לחשוב שזה מניעה, יברח כמו מאש. כי כל מה שהוא בא לעולם זה רק לתכלית הזאת, להשיג את הקרבה הזאת לרבוני שלנו, שהוא ממלט את נפשו מכל מה שמונע ממנו את הדברים האלה. עד כאן המדור הנפלא, המוסר היומי. ולקראת סיום רבותיי, אנחנו מביאים פה מדור פרשת שבוע, יש פה דברים נפלאים, סיפור מרתק, מהרב אהרון מרגלית, הרב אהרון מרגלית המפורסם, מחבר הספר את הלך. סיפור נפלא על ירושה גדולה. בוא נתחיל את הסיפור. ותדבר מירון ואהרון, ככה כתוב בפרשה. מספר הרב אהרון מרגלית, ביקשו ממנו למסור שיחה אחד מערי הארץ, בנושא שמעולם לא דיבר עליו בצורה מסודרת. קיבור רב ההם. אמר הרב אהרון מרגלית לעצמו, אתגר, יש לי הזדמנות להכין הרצאה על נושא חדש, ללמוד אותו, להעמיק בו. הוא אומר, למדתי תורשי המצווה, רמב״ם, רמב״ן, חינוך, ריידים ועוד. וככה, בזמן ההרצאה, הרגשתי שזה פועל את הפעולה. פה ושם אני רואה איזה אפילו איזה דימה או שתיים שמנגבים עם הממחתות. וכדרכי, אומר הרב מרגלית, כדרכי, בהרצאות שאני מוסר, טיבלתי את הדברים בדוגמאות מהחיים. המסר העיקרי שרציתי להעביר, שגם כשיש לך משקעים שאתה זוכב עשרות שנים נגד ההורים, בגלל שאתה חושב שבאפיקומן או בוים הולדת קיבלת פחות יחס מאחים האחרים, או שעל הילד שלך, שקוראים לו, איך שקוראים לו, מסתכלים פחות, כי הם רצו שיקראו לו שם אחר, ולמרות זאת, על אף הכל, צוות כיבוד הורים שרירה וקיימת, אנחנו צריכים וחייבים למלא אותה בצורה הכי קרובה. נו, איך באמת אדם יכול לדלג על המשקעים האלה? איך הוא יכול להעלים מהלב את הכאב העצום שלפעמים נגרם על ידי ההורים, יודעים או לא יודעים? הרם באמת כותב שמצווה שימחה את הדבר מליבו. אבל איך עושים את זה בפועל? אחד הפתרונות היותר מעשיים זה על ידי לימוד זכות, פשוט למד זכות. נכון שאם את זווית הראייה שלך, זה נראה לה מובן למה אבא התנהג ככה, אבל כנראה הייתה לסיבה. הוא לא שם לב, הוא פגע בך. תכן שבמקומות בזמנים אחרים קיבלת מאחרים יותר. בטוח שאף חתן או קלה לא התחתנו מתוך מטרה ללדת ילדים כדי שיהיה להם במי להתעלל. ושום אבא לא קם בבוקר, הולך למקווה לפני התפילה, מתפעל בכוונה לבורא עולם, שהם מצליח לפגוע בילדים שלו יותר ממה שהצליח אתמול. כמו הילדים אותם 12 פעמים, הוא מתפלל שהם מצליח 13 פעמים. ההורים בכל מקרה עשו את המרב והמיטב לפי הכלים שהיו להם, לפי הידע שעליהם. הם צריכים לזכור וצריכים לזכור גם, פעם היו הרבה פחות אפשרויות על ללמוד, לגדל ילדים, איך לחנך אותם. שום הורה לא מקבל רישיון להיות הורה, בוודאי שכל הורה עושה את מרב ההשתדלות, להשפיע על הילד שלו רוב טוב ושמחה, גם אם זה לעתים נראה שהם שגו. אמרתי למאזינים בהרצאה שם בציניות, שאני רוצה לחשוף פסק הלכה, שרבים לא יודעים עליו. הוא אמר, חלק מהפסוקים סבורים, שלדון לקו זכות, מותר, גם על ההורים, הייתם מאמינים. וככה במשך ההרצאה מספר הרב מרגלית, דיברתי מכל הלב, מנעמת ליבי, שאני מכיר משפחות שמתמודדות עם בעיות מהסוג הזה. ובאמת מהצד זה נראה כל כך שולי ולא חשוב, אבל אנשים שקועים ברגשות, וזה מלווה אותם עשרות שנים. והם לא כך מצליחים להבין שבעצם מתעסקים פה עם דברים שוליים. ובגלל משקעים שמקורם בטעויות או חוסר הבנה, הם לא מסתדרים עם ההורים שגידלו אותם בעמל, ביזע, בתפילות ובלא מעט דאגה וטיפוח. טוב, ההרצאה הסתיימה. עניתי לשאלות שהיה בעקבות ההרצאה, והתחלתי לצאת מהאולם, לאט לאט, לכיוון האוטו, שהכנעתי אותו. בינתיים אני אחכה איזה זוג שעומדים מהצד שמה, ומחכים לי. אני מתקרב, והגברת פונה אליי, אומרת שהיא עכשיו השתתפה בהרצאה מאוד נהנתה. היא התקשרה לבעלה שיבוא מהר, כי מתמודדים עם סוגיה מאוד כואבת, ואולי אני אוכל לעזור להם. הבעל יהודי חסידי, כבן 65, נראה תמיד חכם, פותח את הפה ומספר סיפור מצמרר. הוא בן בכור למשפחה של 8 אחים. אבא שלו היה אדם עשיר, נפטר לפני חודשיים. אבא היה אדם מסודר, מאוד מאורגן, מחושב. באחרית ימיו הוא השאיר צוואה בידיים של הרב בית הכנסת, מסר לו את המעטפה חתומה. אמר לו, כבוד הרב, הצוואה שלי במעטפה, יש לה 8 עותקים כמספר הילדים. כל אחד מהם חתום בחתימת ידי. בבקשה, אחרי אריכות ימים, תכנס את הילדים, תפתח את המעטפה בנוחות ותיתן להם, תקריא ותיתן לכל אחד עותק. טוב, ביום השביעי של השבעה, מספר הבן הבכור, אמרנו את פרקי תהילים כמקובל בבית העלמין, חזרנו הביתה בתיאום מראש עם הרב, הוא הגיע, סיפר שבידו מופקד את הצוואה, פתח את המעטפה, והתחיל לקרוא, תוך כדי שהוא מקריא, הפנים שלו נהיות חברות. טוב, ואז אומר הרב מרגלית, אותו יהודי תלמיד חכם מוציא את הצוואה, מראה לי אותה. אני רואה שזה כתוב בכתב יד, על דף חלק בלי שורות, כתובה בסדר מופתי, בכתב נקי, זורם, אני לא גרפולוג, אבל גם לי להיות גרפולוג, רואים שמדובר באדם מאוד מאוד מסודר, מאורגן, הצוואה נכתבה אחרי מחשבה רבה, בלי סחף ספונטני, בלי פיזור הדת. אבא מפרט בצוואה את הנכסים שלו, כל סוגי הנכסים, עוד נזיל, קרקעות, דירות. 11 מיליון שקל רבו ישראל. והוא מחלק את זה לכולם, ליתר דיוק, לא לכולם, לשבע הילדים. לבן הבכור לא משאיר כלום. היינו באלה מוחלט. לא רק אני, גם האחים, האחיות. אומר לו, אני הרגשתי שהאדמה רוקדת לי מתחת הרגליים. מה? למה? איך זה יכול להיות? אחת האחיות הציעה שנתעלם מהצבא ונתחלק ברכוש שווה בשווה, אבל אני לא הסכמתי. אם זה היה הרצון של הבן, נעשה ככה, אבל אני רק לא מבין למה זה היה הרצון שלו, מה היה לו נגדי? עשיתי לו משהו רע? אדרבה, הייתי הבן האהוב עליו, תמיד הייתי קרוב אליו יותר מכל האחים. למה עשה לי כזה דבר? במשך שעה ארוכה, אותו יהודי מספר לי את הביזיונות שהיו מנת חלקו אחרי זה, המשפחה המוחבת כבר התחילה לדבר, לאט לאט זה יצא החוצה. אני לא שמעתי כלום, הוא מספר לי אותו יהודי, אומר הרב מרגלית, אבל אני בטוח שכבר יש בחוץ אנשים טובים, שהתחילו לעשות חשבון, שאם אבא נשאל אותי מהירושה, בטח הייתה לו סיבה טובה. עדי בשמיים, אומר לרב מרגלית, לא אני ולא האחים שלי מצליחים להבין איזה סיבה הייתה לו. לא אכפת לי מהכסף, אני ותר על הכסף. צריך להבין למה, 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 למה. איך אבא שלי עשה לי כזה דבר? אני יודע שאני צריך להימד זכות, תאמין לי שאני מנסה כבר חודשיים, הראתי 10 קילו במשקל, לא מצליח לאכול, אני כל הזמן חושב למה, נסה למצוא היגיון, שיהיה לי איך ללמד זכות, אבל מאז שאני בגיל 6 או 7, אף פעם לא יחסתי אותו, אף פעם לא הייתה בינינו אי הבנה. ב-30 לא רציתי לצאת לקבר שלו, הוא מספר בדמעות, אני כועס על אבא, לא רוצה להיות שם גם, בנוחות של בני המשפחה, לא מסוגל להרים את העיניים לאחים ואחיות. 2 האחים הפצירו בי, כשכולם התפזרו אני נשארתי, לא אכלתי להתאפק. פרצתי בשאגות, אבא, למה? תסביר למה. חייב להסביר לי, אני מתחנן, מבקש. לא יודע איך תעשה את זה, אבא, אבל איך אתה רוצה? אתה לא יכול להשאיר אותי ככה. אני, אם לא תבוא אליי, אני אבוא אליך, אין לי טעם בכם, לא יכול לחיות. זה הסבר. ככה עמדנו תחת פנס רחוב, מספר הרב מרגלית. עברו שם אנשים, הרגישו שיש פה אנשים בסערת רוחות. ואני אומר הרב מרגלית, מה אמרו לי כזה בן אדם? אחרי שנתתי לו אמפתיה, ממשיך לספר הרב מרגלית, הרבה מאוד אמפתיה, שהרגיש שאני מזדהה איתו, חש את המצב. אמרתי לו, תראה, אני באמת מתנצל. אני בטוח שכבר חשבת על השעות האלו אלפי פעמים, במהלך השבועות האחרונים. ואני יכול לומר לך דבר אחד. אתה אומר שאבא שלך היה אדם חכם. כתב היד מראה שהוא היה אדם מסודר, השאיר אחריו צוואה יצוקה בסלע, חתומה עם 2 עדים. ניכר עליה שנכתבה ביישוב הדת. ככל שהסיפור יותר מוזר, לימדו אותי רבותיי, צריך להציב סימן שאלה גדול יותר. אולי לימוד זכות לא קל לאיתור הפעם, אבל הוא קיים. חייב להיות שלאבא שלך הייתה סיבה טובה לעשות את זה. לא ייתכן שהוא עשה את זה בלי סיבה. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה רק למצוא אותה. בוא ננסה ביחד, אתה רוצה? מה השאלה? בשמחה. תגיד, שאלתי אותו, אבא היה במצב מיטבי מבחינה קונקטיבית? המוח עבד? כן. עד שעה לפני הפטירה המוח עבד בצורה מצוינת. היה אדם מוסרי? מאוד. מחושבן? מאוד. ישר? מאוד מאוד. אולי בכל אופן היה פעם משהו שאתה זוכר, אולי פגעת בו מאוד קשה, והוא אמר לעצור ביום פקדי ופגדתי. הוא תופס לי את החליפה ואומר לי, רב אהרון, אתה יודע כמה מאות שעות אני מנסה להיזכר אם אי פעם פגעתי בו? חוץ משטויות של גיל 6-7, שום דבר. הייתי הכי קרוב אליו. טוב, נמשיך הלאה. במה אתה עוסק? אברך כולל. כל השנים, מהם שאבא לקחתי לחדר, לא יצאתי מהבית מדרש. הוא אהב את זה מאוד. אני הבן היחיד שלו שנשאר בכולל. זה גרם לבן כותלי בית המדרש, זה גרם לו להרבה מאוד נחת. היו לי 4 ילדים, חשבתי לצאת לעבוד. הילדים גדלים, צריכים, יהיה צורך לחתן אותם. דיברתי על זה עם אבא, אמר לי, אל תסיים בית מדרש, אני אעזור לך. אני אתן לך מלגה קבועה, גם כשיגיע הזמן שאני מתחתן, אני אעזור לך, שב תלמד. כמה ילדים יש לך? 12 בלי עין הרע, כולם התחתנו. לפני שנה וחצי התחתן האחרון. נו, כשהגיעו החתונות אבא עזר כמו שבטיח, ודאי. הוא התעקש שאני אחפש שידוכים טובים, לכל חתונה נתן 50,000 דולר. כן, הסיפור פה הוא כמה שנים אחורה, 50,000 דולר. אז היה הרבה כסף. לרכישה דירה גם. חוץ מזה, לכל נכד הוא נתן גם 10,000 שקל. לכל אחד מהנכדים. אבל לי, רק לי, הוא עזר גם באופן אישי עם 50,000 דולר. כי הייתי היחיד שנשאר בכולל והוא הבטיח את זה. גם כששער הדולר היה 4.90, הכי גבוה, גם נתן 50,000, כן. ואתה אבא כתב את הצבא, ממשיך לשאול אותו הרב, ממשיך לשאול אותו הרב מרגלית. לפני 3 שנים הייתה לו צבא קודמת, הוא כתב כאן שהצבא הקודמת בסלה מבוטלת, וזה הצבא הקודמת. לא, ראינו את הצבא הקודמת. הוא כתב שזה הצבא הקובעת, סליחה. וכאן קיבלתי, אומר הרב מרגלית, בהדגמה אישית, מה זה אלוקים ניצב בעדת כל. אני מנסה להשכין שלום בין יהודי כאוב לאבא שלו המנוח. והנה באורח פילי אני שואל אותו שאלות שמובילות אותי בדיוק לנקודה הזאת. תגיד לי, שאלתי אותו, 50,000 דולר כפול 12, כמה זה? 600,000 דולר. ומה שאומר שלפי שער ממוצע קיבלת יותר מ3 מיליון שקל. בזמן שיתר האחים שלך התחלקו כולם יחד ב-11 מיליון שקל. לפי החשבון שלי, אתה קיבלת בדיוק פשטיים מכל הילדים האחרים. הוא התחיל לנוע באי נוחות, מחשב חשבונות, ופתאום, מי, חיוך רחב. חיוך רחב, החשבון צודק, הוא קיבל פשטיים מכולם. אבל הוא לא רגוע, עדיין נשאלת השאלה, למה הוא לא כתב את זה בצבא? למה הוא צריך ככה לבזות אותי לפני כולם? שיחשבו שהוא נשאל אותי מהירושה. אני לא ויתרתי, אומר לו הרב מרגלית. אבא, בטוח שתבין. אדם יש לו הכרת הטוב, הוא זוכר שאבא שלו עזר לו, הוא יודע שאבא שלו נתן לו סכומי כסף עצומים, פעם אחר פעם. תראה, הוא שינה את הצבא, אחרי שגמרת לחתן את הילדים. כשהוא כיסה לך את מלוא החלק ברכוש, ונתן לך כמו שהתורה אומרת, פי שניים האחרים, אז הגיע הזמן להתקן את הצבא. אז למה הוא לא כתב את זה מפורש? זה כבר הרבה יותר קל. על זה יותר קל למד זכות. לא רצה שאחרים יקנו. אולי לא לקח בחשבון שתמהר להעלה, ואם אלי תשכח את כל הכספים שנתן לך. בחיי חיותו, אבל זה נראה לו ברור מאליו, הוא לא הרגיש צורך לכתוב דברים ברורים וידועים. הכישלון פה הוא לא שלך, אמר לה הרב מרגלית, הוא לא של אבא שלך, הוא שלך. היית אמור להבין מיד את מה שמסתתר מתחת לשורות האלה. לא הצלחת, אני לא מאשים אותך. נפל לך כרם ביום בהיר, לא היית מוכן לזה. הרגשות הציפו אותך, מיירת להרגיש פגוע, נעלב. וכזה מצב קשה לחשוב ולדון לקו זכות, אבל אתה גם לא יכול להאשים. ואין לך זכות להאשים את אבא. ואז סיים הרב מרגלית, אני רוצה לומר לציבור היקר, מי שלא ראה את האנשים האלה שהם שמחים ומאושרים, לא ראה שמחה מימיו. הוא אומר לו, הורדתי לי סלע מהלב, לא יכולתי לסבול את ההרגשה הזאת. אבל עכשיו אני מבין שאבא נתן לי יותר מלאחרים, פי שניים בעידור. בחיי חיותו, הוא לא כעס עליי ולא סלניסטי, להפך, איזה יופי. תוך כדי אמר לי, אשתו, בוא נעשה מלווה מלכה. נזמין את כל האחים והאחיות, הגיסים והגיסות, נספר לכולם עד כמה אבא צודק, יהיה בזה כיבוד אב גדול. ושלא ידברו עליו חלילה, עליו או עליי לשנורי. רגע מזמין איזה אורגן, שישמח אותנו. כמובן את רבאון, שהשתתף בחגיגה הגדולה הזאת. אבל אני קצת הרגעתי אותו. ירושה לא קיבלתם, אבל אתם הולכים לבזבז כסף על אורגן. הפרעתי מהם לשלום, הם נרגעו, הידי חזר לאכול בצורה בריאה. אבל אני הפסקתי. אני לא נרגעתי, התרגשתי מאוד מהתפקיד שמילאתי בסיפור הזה. יהודי ביקש מאבא שלו שישלח לו הסברים, ואבא שלח לו אותי, אבא שלו שלח אותי. ניסיתי לערער, להבין למה זכיתי להיות השליח הטוב. למה הקדוש ברוך הוא בחר דווקא בי? לא בגלל שלפעמים אני עושה מאמצים גדולים להשכין שלום. לא תמיד אני רואה את הצעות, הקדוש ברוך הוא נתן לי על מגע של כסף, להביא להשכנת שלום בתוך זמן קצר, בצורה פילית, לבסוף כל כך שמח. אבל המסקנה רבותיי, המסקנה הכי חשובה בסיפור הזה, שתמיד יש נקודת זכות. מה שאנחנו צריכים זה לחפש ולהמשיך לחפש עד שנמצא. ואם לא הצלחנו, רק בגלל שלא חיפשנו מספיק. אבל תמיד תמיד יש נקודת זכות, גם אם אנחנו מתקשים למצוא אותה בינתיים. רבותיי, הרחנו קצת היום, אבל כזה סיפור נפלא. יש לזה הצדקה להאריך. סיפור נפלא, סיפור מחזק. גם בעניין כיבודיו, גם בעניין כיבודיו גם אחרי שנפטרו. גם בעניין לדון לקו זכות. עבודת המידות. כל אחד יכול לקחת לעצמו הרבה. אז אחרי כל זה, בוא נסיים להתחזקות היומית. אומר הרמב״ם, כל מכשול שיש בו סכנת נפשות מתווססת להסיר אותו ולהישמר ממנו ולהיזהר בדבר יפה יפה, שנאמר, ישמר לך, שמור נפשך. ואם לא הסיר, והניח המכשולות, המבין ידי סכנה, ייתן מתווססת ועבר, הלא תשים דמים בביתך. רבותיי, אז אחרי שאנחנו עושים את זה, כשאנחנו מסירים דברי סכנה, משתדל לכוון לקיים מצוות לא תשים דמים בביתך, ומצוות נשמרתם מאוד לנפשיכם. מנקים כלי זכוכית שנשבר, מנקים שמן שנשפך, דברים שעלולים להתקל בהם, או סתם מסירים דברים קטנים שיכולים לנזק בהם, סכין, חומרי ניקוי וכולי. מקיימים מצווה, משתדל לכוון לקיים אותה. השם יעזור לנו, שנזכה לקיים תמיד מצוות ודברים טובים. עד כאן דברינו להיום רבותיי, שיהיה לכולכם המשך יום נפלא, ושנזכה להתחזק ולהתעורר הלאה והלאה. כל טוב.